הגענו לדף מ"ד עמוד ב' שתי שורות מלמטה, שאל רבי חנינא בן עגיל את רבי יחיא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדיברות האחרונות נאמר בהם טוב? כלומר, במצווה כיבוד אב ואם שבדיברות הראשונות כתוב כבד אביך ואת אמך וכו', למען יאריכון ימיך על האדמה, ולא כתוב למען ייטב לך. בדיברות האחרונות כתוב גם למען ייטב לך על האדמה. אז אמר לו, עד שאתה שואל אני למה נאמר בהם טוב, בדיברות האחרונות שאל אני אם נאמר בהם טוב אם לאו, כי הוא לא ידע את הפסוקים. יש פה דיון במפרשים, אני באמת ידע את הפסוקים, הוא רצה לשאול שאלה אחרת עמוקה יותר לגבי לוחות שנשברו, שאני יודע אם נאמר בהם טוב אם לאו. כלך אצל רבי תנחום בר חנילאי שהיה רגיל ללמוד אצל רבי יהושע בן לוי, שהיה בקיא בהגדה, הוא שמע ממנו מסתם תשובה לשאלה הזאת. אז אז לגבי אמר לי, ממנו לא שמעתי מרבי יהושע בן לוי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, ואמרי לה, יש אומרים שהוא היה אבי אמו של רב אחא ברבי חנינא. הואיל וסופה נשתבר, הסיבה שלא נכתבה מילה משורש טוב בדיברות הראשונות, כי סופה נשתבר. שואלת הגמרא, וכי סופה נשתבר מה יהווה, למה זה סיבה לא לכתוב במילה משורש טוב? אמר רב אשי, שלא יהיה בזה סימן חס ושלום פסקה טובה מישראל. אמר רבי שובן לוי, הרואה תת בחלומות, האות תת בחלומות, סימן יפה לו. מה הייתה? מה אילה? מה מישהו נכתיב טוב באות תת, אז הוא רומז למשהו טוב, אמא ותת תהיה ומתתה השמד, עד רבה. יש גם בתת דברים לא טובים, פסוק, עניין של פורענות, הקדוש ברוך הוא ישמיד בבל השמדה גמורה, כמו אדם שמכבד, מתתה את הבית, מסלק מן את כל הלכלוך. עומד כמה אחת תת כמרינה, אנחנו דיברנו מישהו רואה תת אחת בחלום, אות אחת בעצם, זה סימן יפה. בתת התיה, במתתה השמד, יש יותר מדי תתי. עומד כמה תומעתה בשוליה, יש גם פסוק, חטותיה שירושלים גלויות להנקות וכו', ימיהו מקונן על החטאים הרבים שעשו בירושלים בגלוי, אז בעצם, גם מישהו רואה תת אחת בחלום, זה לא הוכחה שזה סימן יפה לו. עומד כמה תת בית כמרינה, הכוונה רואה בחלום שתי אותיות, גם תת וגם בית, זה סימן יפה, כי זה כבר בשורש תו. אומרת, אמא גם שם, טבעו בארץ שעריה. יש פסוק באחד, זה יכול לרמוז גם לפורנות. אלא הוא פתח בו הכתוב תחילה לטובה. כלומר, זה העניין. כלומר, מי שרואה תת בחלום, שהתת הראשונה, כתובה בתורה, כתובה במובן של טוב. כתוב, מבראשית עד וירא אלוקים את האור כי טוב, לא כתיב תת. כלומר, המילה תת, פעם ראשונה שהיא מופיעה, זה במילה טוב. ולכן, בעצם, מי שרואה תת בחלום, רואה כאילו את התת העיקרית, את התת השורשית, זה התת הראשונה בתורה, שזה לטוב. אמר רבי שמעון לוי, הרואה הספד בחלומו, חסו עליו מהשמיים ופדעו, פדעו אותו מצרה שנגזר עליו, ואני מידה בכתב, הכוונה אמרו לו את המילה הספד בכתב, לא אמרו לו מאורה של הספד. הגמרא חוזרת למשנה, למדו וכן חיה ועוף כיוצא בהן, שגם הם נוהגים עם דינים אלו, אמר רבי שלק, יש כאן שנה רבי תרנגול טווס ופסיוני, כילה עם זה בזה. כלומר, מכיוון שרבי שנה במשנה שאיסור כליים נוהג גם בעופות, אנחנו יודעים בזה שכל העופות הם מינים שונים, כל שלושת המינים הנזכרים אסורים זה בזה משום כליים, מועד בפשיטה לכאורה, כל שני מינים כליים זה בזה, מה מיוחד בתרנגול טווס ופסיוני? אמר רב חביבה, משום דרבו בעד הדד, הכוונה הם גדלים ביחד. ויש שרוצים להסביר הכוונה אפילו, יכולים להוליד זה מזה. מה עוד אתם המין אחד או אחד או לחשוב שנחשב מבחינה תורנית, או הלכתית לעניין כליים כמין אחד? כמה שמונן שלא ככה, באמת נחשבים מינים חלוקים, מינים שונים. אמר שמונה, ואז ואז הבר, כליים זה בזה, נחשבים שני מינים שונים. מה התקיף לרב הבר רב חנן, מה הייתה עם ה... הנה משום דהי אריך כוי והי זוטר כוי, כלומר המקור שלו ארוך וזה המקור שלו קצר, אלא מעטה, גם לפרסה וגם לטאיה, גם על פרסי, גם ערבי, גם על ערבי, ששני גמלים מזנים שונים, היי עלים כוי, היי קטין כוי, זה צברו עבה, זה צברו דק, אולי זה לא מינים שונים, זה סתם קצת צורות שונות, אז אך אינה מידה וכליים זה בזה? כלומר, שינוי בגודל האיברים שלהם ודאי אי אפשר לחלק אותם למינים שונים. אז זה לא עד כדי כך מחלק אותם, אלא אמר רבי, זה ביצה מבחוץ וזה ביצה מבפנים. כלומר, מדובר פה על משהו יותר רציני. כלומר, הכוונה, כיוון שאין הבדל, זה לא שהבדל רק בגודל באלמה, לצורה שונה של גוף. זה אכן מחלק אותם לשני מינים. זה הכוונה, ביצה של הזכר נקראים בחוץ, וזה אבז סתם ביצה מבפנים. הפאפ אמר, התאונה אחת הבאה בשכלה, והתאונה כמה ביעת בשכלה. כלומר, השאלה, זאת היא הנקבה של אבז הבר, נושאת ביצה אחת בכל טעינה, היא לא טוענת ביצה אחת עד שתטיל את הראשונה, ואילו זאת הנקבה של אבז סתם, נושאת כמה ביצים, ושוב זה מראה על שינוי יותר מהותי מאשר סתם שינוי גודל. אמר בי ימיה אמר יש לג שם רבי השני מינים, שני מינים שבים, כלומר שני בעלי חיים שבים לוקה, איסור כליים נוהג מהתורה גם בעלי חיים שבים, אומרת מה היא תאמה? הרניין כתוב בארבעת כליים בהמתך, משמע בהמות החיים ביבשה, אמר עבד אבר אבא למשמי דאולה, עתי למיניהו למיניהו מיבשה. בעלי חיים בים כתוב שהשם ברא אותם למיניהם, חיית הארץ בהמות כתוב למינה. אז יש פה גזירה שווה. באי רחבה, מנהיג בעיזה ושיבוטה, הוא שאל, הסתפק, שאל הרחבה, האם מי שמנהיג בעז ושיבוטה, זה מין דג, קשר את שניהם לעגלה, ונהיגם על ידם, אבל הדג מושך בעל העגלה על ידי שהוא שט בים, והעז בהליכה על שפת הים, מדין, האם יש בזה איסור, כי הנהגה בכליים זה בזה או לא? אז מי אמרינן, כלומר, האם זה הנהגה בכליים או לא? מי אמרינן, כיוון דעיזה לא נחת בים, ושיבוטה לא סלקי, אבל שאם אומרים, מכיוון שהעז לא יכול בעצם לרדת לים, והשיבוט, הדג הזה לא יכול לעלות לבשה, לא כלום אביד, הוא לא עשה שום דבר, זה לא נחשב שנהיג בהם יחדיו, כי כל אחד, בעצם, כל אחד מהם ברשות נפרדת, כי מקום חיותו של זה, לא מקום חיותו של זה, או דילמה, השלמי הקמנהיג, ובכל זאת, מכיוון שהוא מנהיג אותם ביחד, העגלה, אז זה נקרא יחדיו, מה תקפל רבינן, מה אתה חיבר חיטה וסעורה בידו, וזרה חיטה בארץ וסעורה בחוץ הארץ, אך אינם איתם חייב, לפי, אם תאמר שהם נקועים יחדיו, למרות שיש הפרדת מקום ממשית ביניהם, אז אותו דבר גם דגיד, מי שחיבר חיטה וסעורה בידו, וזרה חיטה אחת בארץ סמוך לגבול, וסורה סמוך לגבול מהצד השני בחוץ הארץ, אז גם נגיד שהוא מתחייב על ידי זריעת כליים? ברור שלא. הרי ברור שיש הפרדת מקום ממשי ביניהם, זר אחד הוא נזרע מקום חיוב ארץ ישראל, ואחד מקום פטור, אז ברור שלא נקע תערובת. עומד גם ראש תהנדה אחי אשה, זה אותו דבר. הטעם ארץ מקום חיוב, באמת בארץ ישראל זה מקום החיוב של כליים, איסור כלי זרעים, אבל חוץ הארץ לא מקום חיוב הוא. לכן בעצם סיבת הטור זה לא בגלל ההפרדה ביניהם, זה מקום שונה, אלא כי זה מקום חיוב, זה מקום פטור. והאחר, אבל שניהם פה, אידי ודיר חיובה, שניהם, בין היבשה, בין הים, כמו שלמדנו, זה מקום חיוב, איסור הנהגה בכלל, גם בים, לא רק ביבשה. אז לכאורה בעצם, יש עדיין להסתפק, שמין לך ביבשה, מין לך בים, שניהם מקום חיוב, היא השאלה מהפרדת מקום בעצם ממשית בהם, האם זה קרוי יחדיו או לא, והספק הזה לא נפשט. וכך מסתיים פרק חמישי, אדרן הלך שור שנגח את הפרה, תחילת פרק שישי בתחילת נונה עמוד ב', פה המשנה הזו מגדירה דרגת השמירה שבה נפטר אדם לנזקים שהבהמה שלו הזיקה, חוזרים לנזקים שבהמה הזיקה. המשנה אומרת, כונס צאן לדיר, דיר זה מקום גדור בשדה, היו משאירים בו את הצאן, כדי שיזדבל שם על ידי הצואה שלהם, אחרי שיזדבל, מביא אותו למקום אחר. אז מי שכונס ציר לצאן לדיר, ונעל בפניה כראוי, ואני אראה מה זה כראוי, ויצא והזיקה בכל זאת, פטור משלם את הנזק, כי הוא נעל כראוי, לא נעל בפניה כראוי, ויצא והזיקה, אז חייב. אם נפרצה גדר אדיר בלילה, הגדר נפרץ בלילה, או שפרצו הליסטים בלילה, ויצא והזיקה פטור. אבל אם הוציאו הליסטים, אז הליסטים חייבים. היא נכרה, אם נכת בהמה בחמה, כלומר בשמש, היא תחפש דרך למלט מהשמש, הוא השאיר אותה בחמה, היא לא רוצה להישאר בשמש, וכן נעילה כראוי, זה לא מספיק למצב הזה, כי הוא השאיר אותה בשמש, אז ודאי שהבהמה תרצה לצאת משם. אז אם נכרה בחמה, הוא שמסרה לחירש יותר וקטן, ויצא והזיקה חייב. אם מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו, הרועה תחתיו, נכנס לאחריות, התחייב לזקיה. אם הבהמה נפלה לגינה ונהנית, משנה מה שנהנית, ירדה כדרכה והזיקה משנה מה שהזיקה. כלומר, אם הבהמה נפלה לגינה, כלומר באונס, היה שם גג עלייה, סמוך לגינת חברו, מרושת רבים וכו', הייתה גבורה מהגינה, ונפלה ונהנית מהפירות שבה. אז בעצם לפי הנעתה ולא לפי הזקה, מכיוון שנפילתה הייתה באונס, אז אין בעליה חייב לשלם את ההזק שנגרם מחמת הנפילה. הוא חייב רק על מה שנהנה בזה, שבהמתו נהנתה מפירות חברו. מה כבר נהנה מזה? כלומר, הוא פטור מיכול נזיקים, אבל צריך לשלם מה שנהנה, כלומר, משהו לא צריך, לא צריך לקנות אוכל לבהמה שלו אחרי שהיא אכלה. אז משלם, זה מה שנקרא, משלם מה שנהנית. אבל אם ירדה לגינה, כלומר, היה פה בעצם פשיעה בשמירה של הבהמה, וירדה לגינה כדרכה והזיקה, אז משלמת מה שהזיקה. כלומר, כניסת הבהמה לגינה לא הייתה באונס, אלא בגלל פשיעת הבעלים בשמירה, אז לכן צריך לשלם לפי הנזק. כיצד משלם מה שהזיקה, שמים ביצעה, מידת ביצעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה היא יפה עכשיו, כלומר כמה הייתה יפה לפני שנזרוקה וכמה היא יפה עכשיו, אז בעל הבהמה חייב לשלם את ההפרש. כלומר יש פה דין מיוחד, כשבהמה בעצם אכלה פירות מחוברים לקרקע, בעל הבהמה לא משלם את שוויים מלא בשוק, פירות שכבר תשלו אותם ובאו למכור אותם, אלא מה שנפחתה הקרקע של הנזק מחמת אכילת פירות שבה. המעריכים את זה, כלומר מעריכים ביחס לשטח הקרקע שבו גדלו הפירות שנאכלו. כלומר עושים את זה, לא עושים את זה, עושים את זה ביחס לקרקע בגודל, כלומר לא עושים את זה ביחס לקרקע האמיתי שלו, לא עושים את זה בשטח הקרקע שבו גדלו הפירות, אלא ביחס לקרקע בגודל ביצע. זה הכוונה, שמים מידת ביצע באותה שדה, כמה היא יפה וכמה היא הייתה יפה וכמה היא יפה שווה עכשיו. שמים מידת ביצע באותה שדה, כמה הייתה שווה לפני שנאכלה מן הערוגה הזאת, וכמה היא שווה עכשיו אחרי שאכלו את הערוגה הזאת. ההפרש הבעל הבהמה משלם. אנחנו בעצם מקינים על בעל הבהמה. כי הקונה ביצעה, כשהיא בתבועתה, כשהיא בעצם מחוברת, לא מפחית מהכסף בגלל ארוגה אחת שאין בה פירות, שנגיד יש לה מעט פירות או הרבה וכדומה, כלומר לא מפחית. ואנחנו נראה לפי זה בעצם שמים את ההפרש, יש בזה כולה על המזיק. אבל רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלם פירות גמורים, לפי זה רבי שמעון אומר, אם אכל פירות גמורים, שכבר הפשילו בעצם כל צורכם, אלא שעדיין לא נתלשו, אז משלם את השווי הגמור של הפירות. שאם כמות הפירות היה שעה, אז משלם בעל שעה, אם שעתיים, משלם שעתיים וכו'. בעצם לפי זה רבי שמעון, הכולה של השומה, בעצם לא נאמרה לפירות שעדיין לא בשלו לגמרי, ולכן מעריכים את השדה, כמה הייתה שווה לפני וכמה אחרי. אם מדובר שהבהמה אכלה פירות שגמורים כבר למחירה, אז הוא אחרי לפי שווי הפירות משלם בעל הבהמה, שווי המלא של הפירות. אומרת הגמרא, מה הכוונה כראוי? תנו רבנן איזה הוא כראוי, איזה הוא שלא כראוי, שנעלת דלת כראוי, אז דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה זה כראוי, זה שמירה כראוי, שזה בעצם זה שמירה פחותה יותר, כי זה רק ברוח מצויה, דלת שנה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אז זהו שלא כראוי. השואלת הגמרא אמר ביומני בפטיש, מן תנא מועד לסגלה בשמירה פחותה, מי התנא שסובב מת שמספיק לבהמה מועד, לשור מועד, שבשמירה פחותה, למדנו ששתי דרגות של שמירה, שמירה פחותה שמועילה למנוע איזה כך מצבים מצויים ושכיחים, וזה בעצם הדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, ויש שמירה מעולה שמועילה למנוע איזה גם במקרים שלא שכיחים, כמו דלת חזקה ונעולה היטב, יוכל לעמוד ברוח גם שאינה מצויה. אז מי הטענה שסובר שמספיק לשור מועד בשמירה פחותה? רבי יהודה דתנן, כשהרוב בעלה במוסריו, נעל דלת בפניו, נעל, כלומר או נעל את הדלת לפניו כראוי, ויצא וזיק אחד טעם אחד מועד, חייב, רבי מאיר, רבי מאיר אומר שחייב במועד במצב שהוא נעל כראוי. רבי יהודה אומר, טעם חייב, מועד פטור שנאמר ולא ישמענו בעליו, הוא שמור, ושמור הוא זה, הוא שמור. היה פה שמירה, כלומר פחותה, שמירה רגילה, שמירה מצויה. רבי יהודה אומר, אין לו שמירה לסכין, כאן למדנו את המשנה הזאת בדף ממהי, שם הרדת רבי יעזר, שאם אדם שרוצה להיות פטור מנזקי שורו מועד, הוא חייב לשחוט אותו אפילו. כי אפילו שמר אותו שמירה מעולה, והוא הזיק וכולי, הוא חייב. אז נהיה, זדת רבי יהודה, עומד אפילו תמיד רבי מי, שאני שן ורגל, תורה מייתה בשמירתן. כלומר, גם תגיד רבי מי שהוא מצריך במועד שמירה מעולה, רק בקרן הוא מצמיך שמירה מעולה, אבל שן ורגל, כלומר זה לגבי שור מועד ושור תם, שן ורגל הם שונים. אין צריך, גם לפי רבי מי לא צריך שמירה מעולה. התורה מייתה בשמירתן, התורה בעצם מצריך לשמירה בדרגה פחותה וכך, ודי להם בזה. דמר בלעזר ואמר לה, מתית אתן ארבעה דברים, התורה מייתה בשמירתם. אלו הן בור ואש שן ורגל. בור מספיק לו שמירה פחותה, כתוב, דכתיב, וכי יפתח איש בור, כי יכרה איש בור ולא יחסנו, אז הוא חייב בנזקיו. משמע, האם כיסה הוא פטור? למרות שכיסוי זה שמירה פחותה. גם אש, מספיק לו שמירה פחותה, דכתיב, שאין משלם המבעיר את הבערה, כלומר, אינו חייב עד אביד כאין מבעיר, אלא אם כן עשה כמעשה הוא שמבעיר, כלומר, פשע בשמירת האש. אם לא פשע, אלא שמר אפילו רק בשמירה פחותה, פטור. שן שמספיק לו שמירה פחותה, אני אומר מדכתיב, הוא ביער בשדה אחר. כלומר, אינו חייב דעביד כאין הוא ביער. אם כן נהג מבאר, כלומר, כאילו הוא הכיל את הבהמתו בידיים, כלומר בפשיעה. פחות פשיעה, אם זה, הוא עשה שמירה מעולה ולא היה פשיעה, אז לא חייב. רגל גם, דכתיב ושילח, עד דעביד כאין ושילח. מה ש... כמו שעד שהוא עשה כאין שילח, כאילו הוא, הוא שילח את בהמתו להזיק, בפשיעה. וטניה, כלומר, מה מביא את המקור כך ששילח הוא ביער... מדובר בשן, ברגל ושן, טניה ושילח זה הרגל, וכן הוא אומר, משלחי רגל השור והחמור, ביער זה השן, וכן הוא אומר, קשה יבעל הגלה לשנה תומו. תמה, אומר לגמרי דוד, כן ושילח הוא ביער, הלו, אבי לא, הם לא נהגו בדרך הזו, אלא שמרה, אפילו שמרה פחותה. אין הוא חייב לזכן ושן ורגל. למרות שהרבי מאיר בעצם, לפי זה מצריך שמירה מעולה לגבי קרן שור, שור כמו, כמו שלמדנו, הוא מודה לגבי, כלומר קרן של שור, מודה לגבי שן ורגל, שמספיק בשמירה פחותה. בכל אופן כך אפשר לומר שהמשנה שמצריכה שמירה פחותה זה לא רק רבי יהודה, היא מתאימה גם לרבי מאיר. ואכן אמר רבא מתית דנא מדייקא גם במשנה אפשר לדייק כך, דקטני צאן מכדי בשור כסקין ועתה, כלומר שהמשנה עומד הקונה צאן נדיר, למה דווקא בצאן? הרי כל הפרקים הקודמים עוסקים בשור, אז מה, למה לא פה, למה לא שונים כאן שור? לכאורה ניתנה שור, מה ישנה דקטני צאן? למה משום דתורה מייתה בשמירתן? בדיוק את זה? למה משום דקן קרן לא כתיבי? ושן ורגל הוא דקטיבי, וכמה שמה זה שן ורגל מועדין, שמה מינה. בדיוק זו הסיבה שהמשנה מונה צון, להגיד מי אנחנו עוסקים פה בעצם בשמירות כאלה שמספיק שמירה בסיסית. זה בדיוק צון, כי בצון אין קרן. נזיק קרן לא כתובו בתורה, רק שן ורגל הוא דקטיבי, לכן אמרו דווקא צון. ובדיוק למד אותנו, המשנה משמיע לנו שרק בשן ורגל שמועדים את חילתם, אז הדין כן, שמספיק שמירה פחותה. לכן אומרת כמו השמה מינה. הגענו לסוף נ"ה עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.